שלום וברכה, אנחנו ממשיכים נושא שלנו על תפילה, ודיברנו על כך שהתפילה לא דומה לכל התפילות האחרות של אומות העולם, שבכל הדתות בעולם, משמעות של תפילה זה פנייה לקדוש ברוך הוא, שהוא יעשה את רצון האדם. וביהדות דבר הזה הוא עבירה, עוון, נקרא עיון תפילה, כמו שראינו את זה בבבא בתרא. ואכן אומר הרב קוק, תסתכלו אצלכם במקור 4, אומר ככה, המכוון שהוא פועל לשנות את עצמו לטוב, ועל ידי היחס שעצמות הווייתו משתנה, משתנה כל ערך של כל ההוויה אליו, לעילוי ולטוב. זאת אומרת, זה מגיב על האדם, הוויה מגיבה על האדם לשינוי ולטוב. כי הוויה כולה מתפעלת מאחד מחלקיה הרוחניים בייחוד. מה זאת אומרת חלקיה הרוחניים בייחוד? זה יש חוק כזה, חוק פיזיקה, שנקרא, זה חוק הראשון של תרמודינמיקה, שנקרא חוק שימור האנרגיה, שבעצם הרעיון שהכל קשור בכל. אתה עושה מחיית קו, אם יש לך מכשירים מספיק, מספיק רגישים, אתה תשמע את המחיית קו שלך גם באוסטרליה. כי הכל קשור בכל. אתה מדליק גפרור, טמפרטורה של כל העולם משתנה, אנחנו פשוט לא מרגישים את זה, אבל הכל תלוי בכל. אז אם אדם מבחינה רוחנית משתנה, איך יכול להיות שהעולם כולו לא יגיב על זה? במיוחד חלק העליון של האדם, של העולם, חלק רוחני של אדם. כמו שהמחשבה שעוברת במוח של בן אדם, היא משפיעה על כל הגוף, על זה עובד כל הרעיון של פוליגרף, כמו שאנחנו ראינו באחד השיעורים. סתם חשבת מחשבה, כבר. כלי דם שלך מתכווצים, מתארי קול משתנים, הכל משתנה. למרות שאתה אמרת רק לא, רק מילה לא, אבל גוף יגיב. אז ככה זה העולם שלנו, כמו שאומר הרב, מגיב כמה שרמה יותר גבוהה של האדם, ככה ההשפעה שלו יותר גדולה על המציאות. זה הרעיון שאמר כוח הרוחני בייחוד. כן, אנחנו נקרא עוד פעם את השורה האחרונה. משתנה כל ערך של כל הוויה אליו, לעילוי לטוב, כי הוויה כולה מתפעלת מאוד מחלקיה הרוחניים בייחוד. וכל מה שהתוכן הרוחני המביא את החליפות הוא יותר נעלה ויותר כללי, זאת אומרת, כמה שאדם הוא נעלה ויותר כללי, זאת אומרת שזה ההבדל בין תפילה של אדם רגיל לתפילתו של צדיק. אדם רגיל, בדרך כלל, מה מדיג אותו, על מה הוא מתפלל, על מה הוא רוצה? הוא רוצה שיהיה לו כסף, הוא רוצה שילדים שלו יהיו בריאים, הוא רוצה דברים כאלה. אבל עד כמה שאדם יותר כללי, אז ככה הוא יותר צדיק, יותר אכפתי, יותר דואג על אחרים. הוא מתפלל לא רק על בריאות שלו, אלא גם על בריאות של אחרים. אז התפילה שלו עוצמתית הרבה יותר. עוד שנייה אחת, כי אני רק רוצה לסיים את המשפט. זאת אומרת, הרעיון הוא, אתם יודעים, שאנחנו, אדם שהוא מתפלל בדביקות, או מתפלל חזק, מתפלל מאוד, עוצמת התפילה, כוח תפילה, זה לא, בכלל לא מדובר שהתפילה חזקה זה שמישהו שעושה הרבה תנועות עם ידיים, שהוא שורט את עצמו, שהוא מאוד מתרגש, שהוא מזיע מרוב כוונות שלו והתרגשות שלו בזמן התפילה, זה, או שהוא צועק חזק את התפילות שלו. כל זה, זה לא עושה תפילה חזקה. זה בסדר, זה מרגש אותו, אני לא מבקר את הדבר הזה. אני רק אומר שלא זאת הכוונה שתפילה עוצמתית. מה כן עושה תפילה לעוצמתית? זה שאתה אכפת לך מאחרים, שאתה יוצא מעניותך, ואתה מתפלל לא רק את בת דודה שלך שהיא עדיין רווקה, אלא אכפת לך מכל כל בנות ישראל. זאת עוצמה של התפילה. זה מה שעושה אותה לגדולה, ותפילה בדביקות, ותפילה בעוצמה גדולה. זאת אכפתיות שלך. לאדם רגיל לא כל כך אכפת מהרפואה של אנשים אחרים. אכפת לו ממה שזה שבת שלו חולה, אז הוא מתפלל לבת, זה אכפת לו מאוד. אז התפילה פחות פועלת, היא פחות עוצמתית. יש לה פחות השפעה על העולם. למה? כי סך הכל אתה רוצה משהו קטן, פרטי, חשוב לך מאוד, זה, בשבילך זה לא קטן, אבל אתה בעצם כשאתה מתפלל, אתה מקווה לשעבד את קדוש ברוך הוא לצרכים שלך, שהוא יעשה מה שאתה אמרת לו בקשר לבת שלך. אז התפילה הזאת היא פועלת מעט. אבל כשאדם הוא מתרומם, מתפלל, מתרומם לגודל כזה שהוא מתפלל על כל הילדים החולים, ולא רק ילדים חולים, כן? אז שינוי שלו, אכפתיות שלו מהעולם, היא עושה רושם, כמו שהרב פה אומר, על הוויה כולה. ולכן תפילה שלו היא עוצמתית ופועלת יותר מתפילה של צדיק. הרי מה עושה אותו צדיק? הרי לא זה שהוא עכשיו ממלמל כל מיני שם פסוקים, והוא מתנדנד, והוא יושב שם בחושך, ויש לו תלית על הראש, והוא משפריץ עליך מים קדושים, ויש לו זקן ארוך וכל זה. זה לא עושה, זה לא עניין של צדיקות. הצדיקות, מה הפירוש המושג הזה, צדיקות? זה שאדם שהוא כללי, אכפתי, הוא מתרגש מצרה שלא, לא רק שלו, אלא של אחרים. הוא משתנה, הוא דואג על כלל, והוא רוצה להתאים אותם לרצון כללי, רצון אלוקי, עליון, נשגב, לרומם את המציאות. זה צדיק. אז אני רוצה רק שאתם תראו את זה בפנים, במילים של רב קוק, ואני מבין שיש כמה שאלות, אני אשמח לשמוע. אני רק רוצה שאתם תראו את הדברים כתובים. וכל מה שהתוכן הרוחני המביא את החליפות, זאת אומרת, שינויים כוונה, כן? שמביא את ההתחלפות המציאות, שינויים במציאות, הוא יותר נעלה ויותר כללי, זאת אומרת, כמה ש... רצון שלך הוא גדול יותר, כללי יותר, לא פרטי וקטן ומה שאתה קורא לזה, כאילו, אלא כללי יותר. כן, השינויים הם יותר עצומים ויותר פועלים בשפת טובתם, בשפע טובתם. ככה יש שפע יותר מגיע לעולם, והטוב יותר מגיע לעולם ביותר עוצמה. בהתאם לכלליות ורוממות שלך. זהו העובד בכוונה הראויה שהנפש מתמלא ממנה והעולם מתברך. זאת אומרת, כשאנחנו משתנים, העולם מגיב על השינויים שחלים בנו. העולם מתברך. אבל אני מבין שיהיו כמה שאלות, אז אני אשמח לענות. כן, בבקשה.
מה שאני למדתי עד היום, זה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם את הכוח לשנות את החלטת הקדוש ברוך הוא בעולם. כאילו, להשפיע על הקדוש ברוך הוא שאומר את זה רב שפע לעולם.
כן. כן, אני מבין מה שאתה אומר. אני רק עוד פעם רוצה לחזור לתחילת שיעור הקודם שהתחלנו. אם אתם זוכרים, אנחנו אמרנו שאני מציע מאוד מאוד לזכך את האמונה שלנו. איך מזכחים? על ידי זה שבודקים מקורות. לא מה ששמענו, לא מה שראינו, לא מה שהבנו, לא מה שהתרשמנו, ולא מה שאנחנו רגילים וזוכרים ולמדנו מי, לא יודעים בדיוק ממי. אם אני אשאל אותך, איפה אתה ראית את זה? אתה לא תגיד, עכשיו תשלוף לי מקור, כנראה, רוב הסיכויים. אני מבין, אבל אני אומר שאתה מבין, זה לא... לא על המקום עכשיו, אתה תדע, נכון? זה נכון, על זה אני אומר. תבדקו במקורות שלכם, לא מה שאתם... כאילו, תבדקו איפה זה כתוב, מי מסביר, מה, איך... לא משפט, אלא מערכה שלמה. ואתם תראו שזה לא דברים פשוטים. אין ביהדות גישה שאנחנו משנים את קדוש ברוך הוא. אבל אתם יכולים להגיד, הנה כתוב, קדוש ברוך הוא גוזר גזירה והצדיק מבטל. כתוב. אלא אנחנו מבינים שכשאנחנו כותבים את הדברים כתובים הללו, תמיד יש בזה עומק. תמיד צריך להבין את זה. מה הפירוש שהוא מבטל? אז הוא יותר גדול מקדוש ברוך הוא? אלא הוא משתנה. מציאות כולה משתנה בעקבותו. ואז גזירה מתבטלת. צדיק גוזר, קדוש ברוך הוא מקיים. זה בדיוק עבודה זרה. אם אתה לא מבין את העומק הדברים, אז הוא משרת. אבל אנחנו מבינים שהכוונה היא מה הפירוש שהוא גוזר. פירוש של דבר זה שהוא נהיה כל כך עליון, כל כך טוב, שעכשיו לא, ולעולם כולו, מגיע הנהגה אחרת. והנהגה אחרת הזאת, היא נראית כאילו הגזירה התבטלה, דברים השתנו. אחרת, כל הקושיות שאנחנו שאלנו בתחילת השיעור, הן תקיפות. כן, בבקשה. כן, כן, נכון, נכון, נכון. אני רק אחזור על השאלה. כשאנחנו מתפללים, למה אנחנו צריכים לדעת את השם של בן אדם מסוים וכו'? זו שאלה מצוינת ונכון, פשוט היא לא בדיוק לפי הנושא שלנו, זה לא השיעור. אנחנו מדברים פשוט על משהו אחר. אבל אני אגיד לך בקצרה, רק שתדע שזה נושא יותר רחב, ואנחנו בלי נדר נדבר על זה בהמשך. אולי אפילו שיעור הבא. אבל היום אני אגיד לך את זה רק בקצרה. באמת לא צריך להזכיר שם של אדם. באמת, ככה אומרת הגמרא, ולכן אני לא אומר פה במקום, כי אני רוצה להביא לכם תמיד מקורות, אבל הגמרא אומרת שהמתפלל לא צריך להזכיר את שמו של אדם כשמתפללים. אז אנחנו בבית כנסת כן מזכירים, אז זה הרחבה, ואני אראה לכם את זה אחר כך. אבל באמת, אתה צודק, לא צריך להזכיר שם. טוב.
הרב, שאלה.
כן. השם
מתפלל לך.
כן, נכון. הקדוש ברוך הוא יודע את השקרים שלנו בלב. אז... כן, בבקשה, שנייה. אתה היית קודם, נכון, סליחה, היית לך הראשון. נכון, סליחה, סליחה, בסדר? כן, בבקשה.
אם אנחנו אומרים שהתפילה כאילו זה בשביל לשנות אותנו,
נכון, 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 שאלה מצוינת, נכון, אני רק אבדוק כמה זמן נשאר לנו, טוב, בקצרה אני מתלבט פשוט אם אנחנו נספיק, טוב, בסדר, אני אענה לך לשאלה. באמת, הוא צודק, זאת אומרת, הוא שואל, היה אפשר רק לחזור בתשובה וללמוד תורה והכל, ואתה מתעלה על ידי ככה, והמציאות משתנה, נכון? מה מיוחד דווקא בתפילה? במה זה שונה, למשל, מחזרה בתשובה מעוד דברים אחרים, נכון? זאת השאלה. למה לשון בקשה? אז התשובה היא שבתפילה, כשאנחנו... מבקשים משהו, זה גורם לנו להיות מעורבים מבחינה רגשית. זאת אומרת, לא שאני עכשיו אומר, הייתי רוצה שיבנה בית המקדש, או לא, לא, סליחה, לא, דוגמה לא טובה, שהייתי שמח שיבנה בית המקדש, או אני משתנה, אז בית המקדש כתוצאה מזה משתנה. אני חוזר בתשובה, גם בית המקדש. זה רמה מסוימת של ביטוי, אבל יש רמה יותר, שאדם יותר מעורב אישית בזה, זה שהוא בעצמו רוצה. עכשיו, לשון בקשה בעברית זה לא מה שאנחנו חושבים באופן פשטני, כי בקשה בדרך כלל זה פנייה לאדם אחר או למישהו, פנייה אליו, בציפייה שמישהו הזה יענה, יעשה, יגיב משהו שאתה ביקשת ממנו. זה בקשה, כן? אני פונה אליך עם משאלה מסוימת, ואני מצפה שאתה תענה ותעשה מה שאני ביקשתי ממך. בעברית מילה בקשה זה לא רק מה שעכשיו אמרתי, אלא יש עוד כמה מובנים. למשל, זה חיפוש. כן? כמו שאומר את השיר השירים, אצלכם מקור חמש, אקום ענס וסובבה בעיר, בשווקים וברחובות, אבקשה את שאהבה נפשי. ביקשתיו ולא מצאתיו. מה היא עשתה שם? היא ביקשה ממישהו את שאהבה נפשה? לא. אלא מה היא רצתה? רצתה, רק רצתה. זאת אומרת, חיפשה, רצתה, רצון. מה תבקש? את אחי אני מבקש. זאת אומרת, הוא לא מצפה שאותו איש ייתן לו את האחים, אלא מה אתה רוצה? אני רוצה את האחים שלי. אתם יודעים? מושג בקשה זה לא רק מה שדיברנו קודם, זה ציפייה שאתה תבצע מה שאני רוצה ממך. אז מה זה, אז למה תפילה בכל אופן מנוסחת בצורה כזאת שאנחנו מבקשים מקדוש ברוך הוא לעשות כך וככה? זה מעורר אותנו להזדהות עם נושא שאנחנו רוצים אותו. לא שאני הייתי שמח או מאושר שיבנה בית המקדש או שיהיה קיבוץ גלויות, אלא בנפשי הדבר, אני נורא רוצה את זה, אני מבקש שיהיה ככה. אבל לא מבקש ממנו שהוא יעשה את זה, כי זה עבירה. אלא אני רוצה, מעוניין בזה, בעצמי. עכשיו, אני עכשיו, כבר אמרתי לכם, אני כותב ספר על תפילה. והוא מבוסס בעצם על השיעורים שלנו, ואנחנו כולנו, פה מה שאתם שואלים, אומרים, זה חלק מהספר. אז אני כתבתי שם קטע מסוים, כדי להסביר, תשובה לשאלה שלך, כדי להסביר את הנושא הזה, כתבתי את זה בספר, ושם זה מנוסח הרבה יותר טוב ממה שאני מצליח עכשיו להסביר. אז אני מציע לכם פשוט לקרוא את הקטע מהספר שהוא, שעתיד לבוא, הוא לא קיים עדיין, אבל אצלכם זה מקור שש. תסתכלו אני כותב שם ככה. לשון בקשה מעיד על הזדהות עמוקה עם תוכן המשאלה, שהדבר הוא בנפשנו. אין ציפייה שמישהו יגשים את הרצון הזה. לא רק לחשוב על ירושלים, אלא לרצות אותה, לחשוף עליה, להיות מלאי כמיעה, לבקש. בתפילה אנו לומדים לרצות. זאת אומרת, להיות מעורב אישית במשהו, להרגיש את החיסרון, לכאוב אותו. הערך של של קיבוץ גלויות איננו תיאורטי עבורנו, כי אם חפצים אנו, מעוניינים בו, שואפים ואורגים. הבקשה לא מופנית למישהו שאמור למלא אותה, אלא היא הבעת רגשית, הווייתית של רצוננו. כן, נכון. כן, כן, זה ההתעלות. מעורבות אישית, זאת היא ההתעלות. כן, אתה רצית למשהו לשאול? כן, בבקשה. כן, כן.
ו...
כן, כן. קודם, אני סתם, אני נותן לכם כאילו טכנית עצה איך ללמוד, איך לחשוב. עכשיו, בלי קשר לשאלה שלך, נגיד, אני רק אחזור על השאלה. הרי כתוב במסכת תענית, ויש עוד הרבה מקומות שם, על איך אדם מתפלל, וקדוש ברוך הוא מקשיב לתפילה, ועושה מה שהוא אומר שם, מוריד גשם, שם רב כהנא מוריד סנדל ויורד גשם, וכו' וכו', זה ממש נראה כמו, ככה, בדיוק הפוך. אני רק עוזר לכם לחשוב, הרי אתם מבינים שנכון מה שהרב קוק אמר פה, ומה שתוספות ראש כתב, ומה שאנחנו רואים פה עוד הרבה מקורות אחרים, והרב חרלאפ, כל זה, הם קראו את מסכת תענית. הם מכירים סיפור על חוני מעגל. אז איך הם כותבים את זה? אלא מה אנחנו יוצאים, מה המשמעות? שכנראה איך שהבנת סיפור על חוני מעגל, לא נכון. פשוט מאוד. אבל מה זה כן סיפור של חוני מעגל? זה בדיוק מה שלמדנו קודם. כשאדם כללי, והוא מעורב עם כל הבריאה, ואכפת לו מכל המציאות, והוא משתנה, זאת אומרת, בשבילו שליפת הסנדל, כשזה חלק תהליך של תענית, שזה יהיה שליפת הסנדל. או שחוני שעושה את העיגול, הוא אומר, זה נפשי בזה, אני כולי דואג על העולם כולו. כמו ששם באותו מקום, מה שאתה מצטט, אז שם רבי חנינה, הוא הולך וכשהוא חוזר הביתה, הוא לא שוכח לבקש שגשם ירד על כל העולם כולו וכו'. זאת אומרת, אכפת לו מאנשים אחרים. הוא עושה, זאת אומרת, זה אנשים כאלה, תנאים ואמוראים, צדיקים, יש להם עוצמות כאלה לעשות שינויים בנפשם שהמציאות מגיבה על השינויים הללו. לא שחס וחלילה, יש פה כמו הארי פוטר, הוא עושה את הסיבוב ואז פתאום זה קורה במציאות. זה עבודה זרה. אבל מה אנחנו כן לומדים פה? זה מה שאנחנו ראינו במקור 4. שהוא משתנה והמציאות מגיבה כמה שהוא כללי יותר ככה המציאות יותר מגיבה אליו. כן, בבקשה. הדברים האלה זה כן, אתה צודק, נכון, באמת אתה צודק, לא צריך את זה. כן, ממש ככה, נכון. אבל יש דברים כאלה שהם מעוררים את האדם ליותר עוצמה, יותר גדולה. זאת אומרת שאדם שהוא לוקח חפץ ביד, או שהוא עושה פעולה מסוימת, או שהוא עושה תנועה או משהו כזה, זה יותר נותן. הרי זה לא מעגל שהוא עשה שם, ובגלל שהוא עשה שם איזה קונץ כזה קסמים אז ירד גשם, אלא הוא אמר, אני אמות במעגל הזה. מה זאת אומרת הוא מעגל? הוא אמר, אני לא יוצא מפה, אני מת כאן. זה היה מעגל. עוד שאלה? טוב. לסיום. תסתכלו ב... שבאופן כללי הגישה היא לא לפנות לקדוש ברוך הוא במין כל מיני רצונות וכל מיני זה בציפייה הזאת שהוא יעשה, כמו שדיברנו, ודבר הזה הוא מתבטא בכל מיני דברים אחרים, בהלכות והנהגות שגדולי ישראל אומרים לנו לעשות. תסתכלו במקור 7, אומר המבית שהוא והיה חברותה של רב יוסף קארו, כן, זאת אומרת, הוא מחבר שולחן ערוך, אומר ככה, אין ראוי לאדם להתפלל לאל אפילו על דבר הכרחי, אם יש יכולת בידו וברשותו להשלים הדבר ההוא, כי אפילו שאין לו פת בסלו, אלא כדי סעודה אחת, ואומר, מה אוכל למחר? הרי הוא מקטני אמנה, כי כשאנחנו יכולים להושיע עצמנו בדרך טבע, לא נבקש מהשם שיעשה לנו נפלאות, שיעזור לנו מהצער. ומה כן הגישה? אומר הרב, תפילה היא, מקור תשע, התפילה היא פועלת ממש, היא פעולה ממש, כן? זאת אומרת, תפילה זה פעולה, ממש. ככל פעולה שהטבע שלה מורגש. אמנם, הכל תלוי בגודל קודשו של רצון היחידי של המתפלל. זה תלוי כמה אתה, גודל הרצון שלך. מה זה גודל הרצון? זה לא בכי וצרחות וזה שאתה דופק חזק על, על, על החזה ואתה משתולל. מה זה גודל הרצון? ושל התוכן האלוקי הממלא את נשמתו. ותפילתן של צדיקין עושה מהפכה גדולה לטובה בערכי עולם כולו. מה אתר זה מהפך את, את התבואה? בגורן אף תפילתן של צדיקים מהפכות דעתו של הקדוש ברוך הוא ממידת הרגזנות למידת הרחמנות. אז הנה, כשאתם מדברים על המקורות, הנה כתוב פה בפירוש, צדיק משנה את, את רצון האלוקי. ומה הרב מסביר, מה הפירוש שהוא משנה? הוא משתנה. צדיק משתנה. ובעקבות זה רצון האלוקי משתנה. זאת המשמעות שאדם יכול, שצדיק גוזר וקדוש ברוך הוא מקיים. אבל כמובן אנחנו לא מצינו את הנושא, ויש עוד הרבה מימדים נוספים, ובלי נדר אנחנו עוד נמשיך לאט לאט. נעצור כאן.